אוקיי, עכשיו אנחנו מוקלטים ואנחנו מתחילים. נילי, המקורות כרגע זה בשיעור ב', יש לך את המהדורה החדשה, זה עמוד 21.
רגע, אני בודקת
בסדר? מצד?
כן.
בעצם השיעור זה על הדירוג, מדרגות של הרצון לקבל של האדם, שזה בעצם מדרגות באיכות של הרצון. אז אני עכשיו, דרך אגב, אני רוצה שאנחנו נקרא כל פעם מקור אחד, אז אני אשתדל לקרוא אותו עד הסוף ואז להסביר. ואחרי ההסבר אפשר יהיה, כאילו, כל אחד, אם יש שאלות, אז כל אחד יוכל לשאול, אבל לחכות, להשתדל לחכות שזה יהיה אחד אחרי ההסבר, כי הרבה פעמים זה, בהסבר עצמו אני אשתדל להקיף את הדברים. בסדר?
כן.
מישהו לא שומע טוב או משהו כזה, כי אני יכול לשים בשופרת.
אני שומעת מצוין.
גם אני.
יופי. אז מקור מספר 10, זה מהקדמה לספר הזוהר. הוא אומר, וכל ההבחן הניתן לנו להבחין בין עצם לעצם, אינו נבחן משום זה, רק ברצונו בלבד. כי הרצון שבכל מהות מוליד לו צרכים, והצרכים מולידים לו מחשבות והשכלות בשיעור כזה, כדי להשיג את הצרכים ההם, אשר הרצון לקבל מחייב אותם. וכשם שרצונות בני אדם שונים איש מרעהו, כן צורכיהם ומחשבותיהם והשכלתם שונים, שונים זה מזה. אני עוזב רגע את השאלה בקצה המקור. קודם כל ההסבר שבעצם כל הבריאות כולם יש בהם מונח ביסודן הרצון לקבל, רצון לקבל הטבה של הבורא, שהבורא ברא בהם במיוחד בכוונה כדי שיוכלו לקבל את ההנאה שהוא רצה להטיב להם. אז הוא טוען בעל הסולם שההפרש בין בריאה לבריאה, בין אדם לאדם, נתרכז באדם כי זה העיקר שלנו פה, זה רק ברצון שלו. איזה רצון בעצם פועל בו, מפעם בו. זאת אומרת שהחז"ל אמרו, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, אז אני חושב שהכוונה, חלק מהכוונה היא, זה שזה נאמר על עם ישראל. וזה חלק מהכוונה היא שזה בעצם, המילה דעות, זה בעצם הכוונה הפנימית של זה, זה שזה בעצם, כשם שהרצונות שלהם שונים, בזה הם שונים. זאת אומרת, כשם שפרצופיהם שונים וכך דעותיהם שונות, זה אפשר להגיד, כשם שרצוניהם שונים, כך פרצופיהם שונים. זאת אומרת, הרצון זה הדבר שמונח ביסוד השוני. וזה גורם את כל השוני שיש בין בריאה לבריאה, בין אדם לאדם, סוג הרצון שבעצם מפעיל אותו. אז הוא אומר שזה כל ההבחן בין עצם לעצם. ובמקום אחר הוא כותב שבעצם אם היה מצויר שלשני אנשים יהיה להם את אותו רצון בדיוק, אז למעשה לא יהיה ביניהם שום שוני. זה יחשב כמו ישות אחת, ממש כמו ישות אחת. זאת אומרת, הוא קורא לזה השוואת הצורה, תהיה ביניהם השוואת הצורה כל כך מושלמת שהם לא נחשבים כבר שני עצמים שונים, למרות שזה לא דבר שאפשר לצייר אותו במציאות, כי אצל בני אדם תמיד יהיה שוני, זה לא אותו הבן אדם, אבל למעשה כשיש אהבה גדולה בין שני אנשים ששניהם מאוד מאוד מחוברים אחד לשני ברצונות, אז הם פשוט נהיים מאוד מאוד דומים אחד לשני גם. זה ברמת הקרבה האפשרית, כאילו, הרמת הקרבה האפשרית שיש בין בני אדם בדעות שלהם, בהשקפה או ברצונות שלהם, מה שהם רוצים להשיג. אז כל השוני הוא רק ברצון בלבד, בין איש לאיש. זאת אומרת, וככל שהאדם, ככל שהרצון הוא שונה, אז ככה המרחק ביניהם יהיה שונה, יהיה גדול יותר. זאת אומרת, אם אדם אחד, כל העניין שלו הוא בעניינים חומריים, אז, וכל הרצונות שלו מונחים שם, ואצל אדם אחר כל הרצונות שלו הם בעניינים רוחניים גבוהים, או שהוא מתעניין בספרות ובפילוסופיה או מה שלא יהיה, הוא יהיה מאוד מאוד רחוק מהבן אדם הגשמי. זאת אומרת, בהוויה שלהם תהיה ממש 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 שונה. אז אומר פה במקור הזה שהרצון הוא מה שזה, הרצון שיש בכל בן אדם הוא מה שבעצם מבחין אותו מאדם אחר, והרצון הזה גם גורם שהאדם הזה יהיה לו צרכי, זאת אומרת הרצון גורם לו לנסות להשיג בכל דרך את הצרכים שזה, את הצרכים שלו, שהרצון מוליד בו. ואז נגיד אדם שיש לו רצונות, הרצון שלו זה בעיקר מרוכז בעניינים של אכילה ושתייה, אז בעצם כל המערכת היא מוכוונת לכיוון הזה. כל המחשבות, כל הרעיונות, איך, מה הוא יעשה ואיך הוא יעשה ואיך, מה הוא יקנה ומה הוא יאכל, וזה, הכל בעצם הרצון שלו הפנימי הזה, שהוא ברצון בגשמיות, הוא מפעיל את כל המערכת, גם את ההשכלה של האדם וגם את המחשבה שלו והכל. זאת אומרת שיוצא שהרצון הוא זה שמפעיל את כל, הוא כמו הרמטכ"ל של המערכת כולה. מה שהרצון של האדם אומר, ככה כל המערכת מנסה להשיג אותו. כל המערכת היא מוכוונת והיא רתומה להשיג את הדבר הזה. וכן אדם שהשאיפות שלו הן יותר גדולות, אז נגיד הוא אדם שרוצה להיכנס לפוליטיקה, הוא רוצה להשפיע בציבור, הוא רוצה שיהיה לו כוח השפעה גדול ושררה וכדומה, אז בעצם הרצון הזה שולט בו. מה הכוונה? שהוא יעשה את כל המעשים ואת כל המחשבות שלו יהיו מכוונות להשיג את הרצון שלו, את מה שהוא מחפש. אז הוא ילך לפה וידבר עם אנשים וינסה להשיג כוח וינסה להשיג עמדת השפעה, ו הוא ירוץ להיות ראש מועצה או ראש עיר או חבר מועצה ואחרי זה ראש עיר. זאת אומרת, כל הפעולות שלו יהיו מוכוונות מהרצון הזה. וזהו פחות או יותר, זה בקשר למקור הזה. זה פחות או יותר מה שהוא מתכוון פה להגיד. זה חשוב לדעת את זה, כי אנחנו לפעמים לא מודעים לזה שהרצון הוא זה שמכתיב לנו מה אנחנו נחשוב, מה אנחנו נעשה. במצב הרגיל של האדם. כמובן שיש גם דרך שהאדם הוא יהיה מעל הרצון הזה והוא ישלוט בו, וזה מה שאנחנו לומדים, אבל בתור התחלה, במקום הטבעי שלנו, זה הצורה. שהרצון הוא זה שמתווה את הדרך. בסדר? שאלות על זה? מישהו רוצה לשאול שאלה?
אני רוצה לשאול שאלה.
כן.
אם למשל שני בני זוג שמתחתנים, אחד מהם ברצון דומם והשני ברצון מדבר,
כן.
אז זה אומר למעשה שכוח האהבה מצמצם ביניהם את המרחק?
תראה, בעל הסולם מגדיר את האהבה כהשתוות הרצון. זאת אומרת שככל שהרצון שלהם יהיה יותר קרוב, אז יהיה ביניהם יותר אהבה. אז זה ודאי שאם האישה היא מאוד מאוד קיצונית בכיוון אחד, נגיד בכיוון של רצון של מדבר, של הגשמה עצמית ושאיפות נעלות, של נתינה ו לא נתינה אלא שאיפה במושכלות, היא לומדת, היא כל מה שמעניין אותה זה זה, והבעל כל מה שמעניין אותו זה רק דברים שהם קניינים נגיד גשמיים, שהוא מנסה להגדיל את ההון שלו וכדומה, שהוא מנסה להשיג רצונות ושאיפות כלכליות או דברים כאלה. אז זה לא שזה סותר אחד את השני, וגם היום צריך לזכור שכל זה דיכוטומיה שהיא לא קיימת, במציאות היא לא קיימת. מה שקיים במציאות זה בעצם תמהיל, מעין תמהיל שלכל אחד הוא מורכב מכל הוא נמצא, הוא מונח בכל המדרגות. יש לו גם רצונות גשמיים וגם רצונות של תאוות גופניות וגם רצונות של קצת רצונות חברתיים יותר, של יכירו בי ויתייחסו אליי ולא יבזו אותי וכן יכבדו אותי וכדומה. במידה מסוימת, הוא לא חייב להיות אחד שרוצה להיות הנשיא וראש הממשלה, אבל יש בו רצונות חברתיים. לרוב בני אדם, וגם יש בו מצב לחפש ערך יותר עליון של באמת למצוא את הפוטנציאל ולהפיק את היכולות שלו ולתת לאור. אז לכולם יש איזשהו תמהיל, אבל ההפרש הוא במינונים של התמהיל הזה. אז הרבה פעמים המרחק הוא מצומצם, זאת אומרת, הוא לא כך גדול, כי אז אחד יש בו יותר צד גשמי, אבל יש בו עדיין שייכות ונקודות השקה עם השני. וכמובן שנכון שההנהגה בחתונות, בשידוכים, זה לנסות בכל זאת למצוא שיהיה מחנה משותף, שיהיה קשר בשאיפות של הזוג. אז זו הסיבה, זאת אומרת שלא יהיה מרחק שבין מזרח ומערב, שאחד יהיה רק כדורגל והאישה תהיה רק לימוד של התפתחות עצמית ויוגה וכאילו פנימית יותר. זאת אומרת, זה טוב שיש שוני, אבל השוני צריך להיות גם כן, צריך להיות איזשהם נקודות השקה כדי שיכולה להיות הפריה ביניהם. זה לא יהיו לגמרי זרים בהשקפות שלהם וברצונות שלהם. עכשיו גם יש אפשרות לעבוד על זה. אנחנו רק עכשיו לומדים בעצם את הבסיס, ואחר כך בהמשך אנחנו מנסים למצוא את הדרך איך לעשות את ה... מה שאנחנו מדברים עכשיו, דרך אגב, זה לא קשור למדרגות של קדושה. זה הבסיס של כל אדם.
יש לי שאלה אליך, נועם.
כן.
מה ההגדרה של אהבה?
של אהבה?
כן, של הרב אשלג. יש לו הגדרה?
יש כמה דברים, אבל אפשר להשאיר את זה אולי קצת לסוף, שנראה... אני תזכיר לי בסוף, אז אני נראה כמה היבטים שהוא מתייחס אליו. יש כמה היבטים. יש תוצר אהבה ויש מה זה אהבה. ויש את התוצר של אהבה. אז בעיקרו של דבר, לאהוב אדם, זה, מבחינת הרב אשלג, זה לדאוג למלות את החסרון שלו. זה גם לא החידוש של הרב אשלג, זה פשוט הפשט של המושג. הפשט של המושג זה ואהבת לרעך כמוך, אז המילה אהבה היא בעצם לפחות שאובה משם. והפשט של המושג זה שאם אתה אוהב מישהו, מה שמניע אותך זה שיהיה לו נחת, שיהיה לו שמחה, שהוא ירגיש טוב. זה המושג הפשוט של אהבה בכלל ביהדות.
לא יודעת למה, היה לי השתוקקות של שני גופים נפרדים או שני אנשים נפרדים לאחדות. לא יודעת מאיפה זה יושב לי, אבל זה יושב לי מאיזשהו אחד השיעורים.
כן, כי בדיוק, התוצאה של אהבה זה דבקות, זה הידבקות, זה התאחדות. אבל זאת מנה, כאילו, אז זה התוצאה.
זה התוצאה אחרי שיש, אוקיי.
כן, שבעצם נגיד
ככה. קודם כל זה הרצון למלא לאחר.
רצון שעל השני יהיה טוב. כאילו, זה פירושו של אהבה. יש גם אהבה עצמית, שזה שהרצון שלי יהיה טוב. אבל כשמדברים על אהבה בהקשר של הזולת, אז זה הפירוש הפשוט. עכשיו, הוא גם קורא לאהבה, זה שם קוד למילה קרבה ולמילה דבקות. אבל זה, גם כשהוא מדבר ברוחניות, הוא מדבר על אהבה. זה לא אהבה בין שני אנשים, נגיד, אבל זה חיבור במדרגה, זה מה שנקרא דבקות. אני רוצה להמשיך, אבל שלא נעבד.
אוקיי, בסדר, לא, פשוט לא, הייתה שם את המילה שלא הייתה לגמרי מובנת לי, עכשיו זה יושב טוב, תודה.
בסדר. אז במקור 11 אני קורא, זה מספר, זה מההקדמה, זה מבוא לספר הזוהר, זה לא הקדמה לספר הזוהר, זה גם נמצא בספר ההקדמות וגם נמצא בקרח הראשון של הזוהר, עם פירוש הסולם, באות י"ט. כי נתבהר לאל, בהקדמה לספר הזוהר, באות מ"ב, אשר דלת המינים, ארבע המינים, דומם, צומח, חי, מדבר, שבכל עולם ועולם, ואפילו בעולם הזה, הם דלת חלקי הרצון לקבל. אני אסביר. ובכל אחד מהם יש בערכו עצמו, אלו הדלת מיני, דומם, צומח, חי ומדבר, אין שם היטב. ותמצא שהאדם בעולם הזה צריך להזין ולהתגדל מכל דלת בחינות דומן צומח חי ומדבר שבעולם הזה. כי גם מזונותיו של האדם יש בו אלו הדלת בחינות נמשכים מדלת בחינות דומן צומח חי ומדבר שבגופו של אדם, שהם א', רוצה לקבל לפי מידת קיומו ההכרחי בכדי להתקיים, זה בחינת דומם, ב', רוצה בתוספת יותר ממידת קיומו ההכרחי ושואף למותרות, אלא שמצטמצם בתאוות בהמיות בלבד, זה מידת הרצון שנקראת צומח. ג', הוא שואף לתאוות אנושיות כגון כבוד וממשלה, ד' שואף למושכלות, והם נמשכים לו בד' חלקי הרצון לקבל שבו. רוצה בקיומו הכרחי ובחינת הדומם של הרצון לקבל, רוצה בתאווה הבאמית ובחינת צומח של הרצון לקבל, כי אינם באים אלא להגדיל ולענג את הכלי שלו, שהוא בשר הגוף. רוצה בתאוות אנושיות ובחינת החי שברצון לקבל, כי הם המגדילים רוחו. ורוצה במושכלות ובחינת המדבר של הרצון לקבל. עכשיו, אני לא יודע כמה מזה הספקתם ב... כאילו, כמה מזה אתם בעצם... יש לכם את ההבנה בנקודה הזאת, כי אני מניח שבשיעור ביום שישי זה אולי היה קצת טכני. אלא אם כן, כל מי שמונח קצת בספרים, אז הוא בטח מבין יותר מה הכוונה פה, אבל זה לא סתם, זה לא סתם מושגים שהם פשוט שהם מופשטים, כאילו שזה, יש קשר מהותי בין מה שהוא מדבר פה לבין הדומם צומח חי ומדבר הרגיל שאנחנו מכירים. אבל אני לא יכול להסביר את כל המהלך הזה של ה... של ה... להראות את הקשר ואת ה... את הפירוש העמוק של מה זה דומם צומח חי ומדבר אפילו בעולם הזה. כדי להסביר את זה צריך קצת יסודות של ה... של החוכמה, של איך השתלשלות העולמות בנויה. אבל אני אגיד בפשטות ובהשתדלות שזה לא יהיה סתם שלא יסבך את ההבנה, אלא שיעזור להבנה. אז אם תשימו לב בבריאה הגשמית שאנחנו רואים בעולם הזה, בסך הכל אפשר לקטלג את כולה בארבע מדרגות של הוויה. יש דומם, שזה כל החומרים, המינרלים וכדומה, כל האבנים, הסלעים, גם בעולמות, בכוכבים, אז זה כל הכדורים, כל מיני הגז, כל מיני הנוזל, כל מיני מה שנקרא המוצק. כל זה הולך בהגדרה של דומם. צומח זה כל הצמחים, חי זה כל בעלי החיים, ומדבר זה האדם, זהו. לא נמצא עוד בעצם שום דבר בעולם הגשמי שאפשר, שלא נכנס באחד מהקטגוריות האלה. עד כאן זה נכון?
כן.
אוקיי. עכשיו, בגלל שהדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהעולמות הם משתלשלים מהפנימי אל החיצון. מהדבר הרוחני לדבר הגשמי. זאת אומרת שבקצה המדרגה, בקצה קצה של המהלך של הבריאה, יש את היקום הגשמי. אבל מה שאנחנו רואים ויכולים להשיג ביקום הגשמי, הוא נמשך דרך העולמות הרוחניים. זאת אומרת, הוא גם קיים במדרגות רוחניות יותר עליונות. כמו שיש דומם בעולם הזה, יש דומם בעולם הרוחני. אבל הוא כבר לא עשוי מאבן. הוא לא עשוי, החומר שלו שונה, אבל התכונה שלו היא אותה תכונה. וכן צומח. בעולם שלנו יש צמחים, בעולם העליון יש את הרוחניות של המושג הזה של הצומח. בעולם, עכשיו, בכל עולם ועולם זה ברוחניות במדרגה אחרת ובצורה שונה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. רק נגיד שהעולמות הם בעצם מורתקים אחד מן השני, וכל מה ששונה זה החומר. החומר שזה עשוי בו, שזה בעולם הזה זה חומר, חומר גשמי, אמיתי, חומר חשוך שאפשר לגעת בו, בעולמות העליונים זה לא חומר שהוא גשמי. וכן חי וכו'. זאת אומרת, בעולמות, ומה זה מדבר שבעולמות? זה נשמות בני אדם, שגם כן משתלשלות מעת הקדוש ברוך הוא ומגיעות עד לעולם הזה ונכנסות בגוף. אז בעולם העליון יותר, הנשמה אין לה גוף, יש לה, אבל הגוף הוא לא גשמי. אבל בעולם הזה אנחנו רואים שהנשמה היא נכנסת בתוך גוף גשמי, והיא נקראת מדבר, האדם. עכשיו, בגלל שיש חוק בעולמות שכל מדרגה היא כלולה מכל המדרגות שהן הסיבות שלה, אז יוצא שגם, זה נקרא התקללות והתפרטות. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אז אני אפסיק עכשיו את העניין של העמקות בדבר. אני רק אסביר שבאדם עצמו גם כן יש בחינת דומם, ויש בחינת צומח, ויש בחינת חי, ויש בחינת מדבר. אז גם אז יש עוד חלוקה להגיד שגם בגוף האדם יש דומם, צומח, חי ומדבר, וגם באדם עצמו בכלליות יש את הכוחות האלה בנפש שלו. אז מה זה אומר לנו? זה אומר שבאדם עצמו המדרגות של הרצון שלו, שזה בעצם זה מדרגות של הוויה שקיימות באדם, אז הם בעצם לקוחים, ההתייחסות אליהם לקוחה ממדרגות שיש בכלל הבריאה. אז יש לנו, אמרנו מדרגת הדומם, אז יש דומם ברצון של האדם. זה הרצון להתקיים. הרצון אך ורק להיות. לא לזוז, לא ללכת לשום מקום, לא לאכול, לא לשתות, פשוט להיות. וזה נקרא באדם מדרגת הדומם שבמדבר. והצומח זה השאיפה למותרות, אבל זה מצומצם לתאוות גשמיות, לתאוות גופניות. זאת אומרת של הרבה ממון, הרבה הנאות גופניות וכדומה. וזה בחינת הצומח שבאדם. חי זה בעצם ערך שהוא יותר חברתי, כי אנחנו שואבים את ההנאה שיש במדרגת החי מהסביבה שלנו. לא מחפצים וקניינים, אלא מהסביבה. זאת אומרת שאדם מחפש כבוד ויש לו נחת רוח מזה שמכבדים אותו, ונגיד נותנים לו לדבר, נותנים לו לברך, נותנים לו נגיד באיזה חתונה, אז מעלים אותו לברך שבע ברכות, והוא יש לו נחת מזה, הוא שמח, מרגיש טוב עם זה. זה אומר שהכלי הזה שבו, שנקרא רצון לקבל ממדרגת החי, קיבל את ההערה שלו, קיבל את העונג שלו. הוא היה לו השתוקקות, יש לו השתוקקות, אפילו לא יכול להיות שהוא מרגיש אותה כל הזמן, אבל יש לו השתוקקות שיכירו בו, יכבדו אותו. וההשתוקקות הזאת, המילוי שלה, זה על ידי שבאמת בני אדם יכירו בו ויכבדו אותו ויעריכו אותו וכו'. זה בעצם הרצון לקבל שלו במדרגת החי. ויש ערך עליון באדם של רצונות יותר עליונים, שהרצונות האלה הם לא גשמיים בכלל, הם רצונות שבעצם ההערה שהם מקבלים לתוכם היא הערה הכי גדולה, שכשאדם זוכה לדבר חוכמה, אז יש לו לאדם שיש לו את הרצון הזה, יש לו שאיפה גדולה של בחינת מדבר, אז הוא משיג הנאה מאוד מאוד גדולה. נגיד אדם שמחדש חידוש, יש לו חידוש בתורה, או שמתגלה לו איזו הבנה, הוא לומד סוגיה ופתאום נפשטת בעיניו ההבנה, זה תענוג גדול מאוד. והתענוג הזה הוא מקובל בתוך הכלי שנקרא רצון לקבל במדרגת מדבר. בסדר? אז זה אומר שהאדם בעולם הזה, כמו שאנחנו ניזונים מכל המדרגות שיש בבריאה שלנו הגשמית, איך אנחנו ניזונים מזה? מהדומם, אנחנו משתמשים בכל מיני הדומם בשביל להכין לנו בגדים ובתים וכדומה. מהצומח אנחנו גם אוכלים וגם מכינים לבושים. אנחנו משתמשים בזה כדי לקבל תענוג על ידי זה. ובמדרגת החי זה אנחנו משתמשים, אמרנו, בשאר הבריאות שיחד איתנו במדרגת האדם, שנותנים, אם אנחנו מקבלים איזשהו, אם אדם יש לו רצון לשררה ושליטה, והוא מקבל מינוי להיות גבאי הבית כנסת או משהו כזה, הוא מרגיש טוב עכשיו. כשהוא אומר משהו, הוא חותך עניינים, והרבה אנשים כולם מקשיבים לו. ושלא נדבר על ראשי מדינות ומלכים וכדומה, שהרצון הזה בוער בקרבם בצורה מאוד מאוד חזקה, שהם יוכלו להזיז אצבע, וכל האומה או כל האנשים בממלכה יהיו מחויבים למה שאני אמרתי. זה כוח באדם שהוא נפשי. האדם הזה יכול לוותר על ארוחות ויכול לוותר על שינה, כי מה שמחיה אותו זה לא אוכל ושתייה וקניינים, זה מחיה אותו שאנשים יקשיבו לו. אז הוא יהיה מפקד בצבא, הוא יהיה זה, הוא יהיה ראש הממשלה, לא משנה. הוא אפילו יכול גם בבית, במדרגות יותר פרטיות, אז הוא יהיה, אני יודע מה, הוא יהיה המנהיג של הכיתה בבית ספר, או שהוא יהיה זה שצועק בצבא כולם אחריי, או שהולך למסלול פיקודי, או ש... לא משנה, זה בכל סיטואציה זה יכול להתבטא. והמדבר הוא ניזון מעליון ממנו. זאת אומרת, המדבר זה נקודת קישור בין האדם, מדרגת המדבר היא מקשרת בין האדם ליותר עליון ממנו. משם הוא ניזון, מהחוכמה. מהאור של השם יתברך שהוא לא גשמי, שהוא אור שהוא מחיה רובד מאוד גבוה בנפש. ומה זה הכוונה? הוא מחיה, הוא התענוג שיש בכלי מאוד גבוה באדם, שזה הכלי שנקרא רצון לקבל בחינת מדבר. פחות או יותר, אפשר להסביר את זה כמובן בעוד מילים, אפילו יותר, אולי יותר מוצלחות, אבל כרגע זה מה ש... זה מה שאני מצליח ככה. אם יש שאלות, אז אולי זה ייפתח רעיון יותר בצורה ברורה. דרך אגב, מישהו יצטרף אלינו? הלו. שומעים?
כן, אנחנו כולנו שומעים.
אה, אוקיי. לא, שאלתי אם מישהו יצטרף, כי שמעתי איזה צלצול.
נכון.
בסדר, אז תראו, זה משהו שההבנה שלו היא יכולה להיות גם מאוד שטחית, ויכולה להיות יותר עמוקה, וזה לא כך משנה לנו כרגע. כי הפשט הוא שהאדם הוא לפעמים דומם כמו בלוק, ולפעמים הוא מתאווה ונע לכל דבר שיחיה אותו, כל מיני קניינים, והוא חושב שזה יעזור וזה יעזור, והולך לחפש איזה משהו שיחזק אותו, יחיה אותו, ייתן לו הרגשה של חידוש, אז הוא קונה איזה משהו. וכל אחד לפי ערכו. עכשיו, יש את האנשים שכל אחד מהרצונות האלה יותר דומיננטי בהם. אז ככה הם ישאפו וישיגו את המדרגה שהם מחפשים. את הרצון, את ההשתוקקות, את דרגת ההשתוקקות שיש להם. אם היא תהיה מאוד מאוד חזקה, אז היא תשתלט, אז הם ישיגו את הדבר שהם מחפשים. ואם זה תמהיל כזה, שהוא קצת ככה וקצת ככה, קצת העולם הזה, קצת העולם הבא, קצת חוכמה, קצת אוכל, קצת שתייה, קצת חופש, שזה כמו רוב האנשים, אז מנסים כל הזמן להשיג איזשהו, אחד מהכלים האלה, להשיג איזשהו ענה באחד מהכלים האלה, באחד מהסוגי הרצונות האלה. בצורה שכאילו לגמרי שרירותית ו... אז ככה אנחנו רואים שלפעמים אנחנו חושבים שמשהו אחד ייתן לנו הנאה, אז אנחנו רצים אחריו. פתאום אנחנו חושבים, רגע, זה בכלל לא מענג אותי, אני רוצה בכלל משהו אחר. אז האדם חושב אולי הוא צריך להיות בכלל סוג אחר של בן אדם, צורה שונה, אז הוא רץ אחרי זה. אבל ככה, האדם שאין לו רצון חזק באחד מהמקומות האלה, אז הוא בדרך כלל נע בין המדרגות. וגם יש, עוד פעם, יש סולם של עלייה ועבודה במדרגות האלה, אבל כרגע אנחנו רק לומדים, כי אנחנו רק משקיפים על המצב. אנחנו רק מסתכלים ולומדים את המפה, אנחנו לא לומדים איך הולכים בה, איך כרגע, בשיעור הזה. זה הכרת הרצון. אז אנחנו רק קודם כל מסתכלים על המפה, על מה שיש לנו, חושפים את מה שפועל בבני אדם, מה שפועל בנו. ההפרש, דרך אגב, אבל, שזה גם חשוב פה להבין במקור הזה, זה שהחלק הדומם והחלק הצומח הם שתיהם שאיפות שהן גשמיות. ומי מתענג בשאיפות האלה? הרצונות הגשמיים הגופניים. זאת אומרת, כשאדם הולך לישון, אז ההנאה שלו, הוא רוצה להשיג הנאה גופנית. וכשאדם אוכל, אז הוא מנסה להשיג הנאה גופנית. וכשאדם מחפש לנסוע לחופש או לקנות איזה דבר חדש, לא משהו שהוא ממש צורך, אני מדבר על משהו שהוא לא צורך ממש. הוא רוצה שיהיה לו איזה סוג של נעליים שהוא ראה, שהוא שמע, או נכנסיים, או חצאית, או לא משנה, וזה ישמח אותו. כל זה בעצם לענג את הכוחות הגופניים של האדם, והמדרגה של החי היא כבר לא גופנית, היא כבר נפשית. זאת אומרת, זה שרוצה שררה, או כבוד, או מלוכה, אז הוא, זה לא עניין גופני, זה צורך נפשי. זה כבר מעל הגדר הגופני. זה כבר משהו שהוא יותר רוחני. והוא שואף להגדיל את הרוח שלו, להגדיל את העונג הנפשי שהוא יכול להציג. וכן האדם שרוצה מושכלות גם כן. אדם שרוצה מושכלות גם כן, זה עיקר ההנאה שלו, היא בכלל לא גופנית, זה לא קשור לגופניות בכלל. הוא יכול לוותר מאוד על הגופניות כדי להשיג את ההנאה הרוחנית שהרבה יותר גדולה. בגלל שהרבה יותר גדולה, אז הוא יכול פשוט, אין לו, הוא יכול לוותר על ארוחה, יכול לוותר על קניינים, על אוכל, על בית, על הרבה דברים, בשביל להשיג את ההנאה הזאת שהוא מחפש. מה שהוא מחפש זה בכלל הנאה רוחנית, היא לא קשורה לגוף. היא באה למלות, היא לא באה לענג את הגוף. זהו, נראה לי שאפשר... אז מי שרוצה לשאול שאלה על כל הנושא הזה? זה מאוד, נושא מאוד יסודי, אז אנחנו יכולים להגיד שאם זה לא ברור, כדאי לדבר על זה עוד.
אני
יש שאלה? אוקיי, אז אני ממשיך. את תגידו אם אתם שומעים, כי אני לא...
שומעים.
טוב, אז המקור 12 אומר ככה. זה הקדמה לספר פנים ירוקות ומסבירות, זה פירוש שהרב אשלג כתב על הספר עץ חיים, ספר של הקבלה של רבי חיים ויטל. לפני שהוא כתב את תלמוד 10 ספירות, הוא כתב פירוש שנקרא פנים מאירות ופנים מסבירות על ספר עץ חיים. ואחרי זה שהוא ראה שזה, הוא לא ביאר עד הסוף, הוא הרגיש שזה לא מועיל, שהלומדים לא מבינים, מי שלומד את הפירוש שלו לא מצליח להבין עדיין, אז הוא פנה לעבודה אחרת לגמרי ועשה ביאור הרבה יותר ארוך ומקיף, שזה היה תלמוד 10 ספירות, שזה 16 חלקים. אומר, ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים בקנה אחד. כלומר, כמה שמסוגל להועיל, כן מסוגל להזיק. ולפיכך, כיוון שאדם פרטי אחד עולה כוחו על כל הבהמה והחי מכל הדורות והזמנים, כנ"ל, כן כוח המזיק שבו עולה על כולנה. אומר שיש כלל כמה שהדבר, כמה שמדרגה יכולה להועיל, באותה מידה יכולה להזיק. ואם אנחנו ניקח את זה למדרגות של הרצון לקבל, שדיברנו עליהם כבר, הדומם צומח חי ומדבר, אז אנחנו נוכל ממש לראות את זה כמה שזה מדויק. זאת אומרת, אדם שכל השאיפות שלו זה תענוגות גשמיים וגופניים, אז בעצם, אז נגיד הוא ימלא את התענוג שלו. טוב, אז הוא נהנה. ונגיד שהוא אפילו ינסה לקבל, זאת אומרת הוא יעשה את זה בשביל לקבל לעצמו בצורה הכי אגואיסטית שיש, אבל זה עדיין לא היה על זה הרבה השפעה על המציאות. אבל אדם שבמדרגת החי, אז הוא יכול כבר לעשות הרבה פעולות עם הכוח הזה שיש לו של של הרצון לקבל הזה בבחינת חי. אז הוא, הרי אמרנו שהוא יש לו שאיפות להשפיע על הרבה אנשים, יש לו שאיפות להיות מפורסם או להשיג כוח או להגיע לעמדת מפתח בכל מיני ארגונים. אז האדם הזה, הוא, הכוח המועיל שבו והכוח המזיק שבו עולים במדרגה מאוד גבוהה. זאת אומרת, זה נהיה מאוד משמעותי, הוא יכול להועיל מאוד ויכול להזיק מאוד. זאת אומרת, אם הוא עושה לעצמו, אז הוא פשוט, כל מה שהוא עושה, זה מזיק לכל שאר האנשים שהוא שולט בהם, שהוא מחזיק כוח עליהם. ואם הוא בוחר לעשות את להשפיע בצורה, להשפיע ולעשות את להשתמש במדרגה הזאת לטובה, אז הוא יכול להועיל לכל אותם אנשים שנתונים תחת ההשפעה שלו, תחת השלטון שלו. כך דוגמה, המלך יכול במילה אחת להרוס את כל החיים של האזרחים על ידי איזשהו גזרה שהוא אומר, והוא יכול להועיל להם ולהקל עליהם ולעשות להם חיים טובים, הכל בידו, זאת אומרת, זה תלוי בו, מה הוא מחליט לעשות, אם הוא חושב על טובתם או לא חושב על טובתם. יוצא שככל שהמדרגה של הרצון היא יותר גבוהה, היא גם יותר טוב, היא גם יותר חשובה וגם יותר מסוכנת, היא גם יותר מועילה וגם יותר מזיקה. אדם שיש לו שאיפה מאוד חזקה למושכלות, אז הוא יכול לפענח ולפצח סודות שיש בבריאה ולהפיק מסקנות מעשיות שיכולות להועיל לכלל האנושות ויכולות להרוס את כלל האנושות. כמו שהוא יכול להפיק הבנות ותובנות ונוסחאות כמו תורת היחסות וכל מיני דברים כאלה שהם מרוממים אולי את הידע של האדם ויכולים לשמש ביישום לתועלת, ויכול גם כן לגרום לסוג של ידע, להיות הסיבה לסוג של ידע שיכול להרוס את כל העולם, כמו פצצת אטום או כמו כל סוגי הנשקים, ולא צריך להאריך. רוב הידע הזה הוא מנוצל לרעה. בעולם, בדרך כלל. זה הכוח שמניע את הכוח שמניע את כל השגת הידע הטכנולוגי והמדעי הגבוה, זה הרבה פעמים כוח מזיק. וכמה מזיק? מאוד מזיק. זאת אומרת, הרבה הרבה יותר מאשר אדם שיושב בבית שלו וחושב על איך הוא יכול להנהג את עצמו, את הגוף שלו, באוכל ושתייה וכדומה. זאת אומרת, אתם רואים שהמדרגות, ככל שהן עולות, הן הרבה יותר משמעותיות. אדם יכול להועיל הרבה יותר ויכול לקלקל הרבה יותר או להזיק הרבה יותר ולהשפיע הרבה יותר על שאר האנושות, על שאר הסביבה. דוגמה פשוטה, כל פוליטיקאי, כל ראש ממשלה, כל ראש מועצה, הוא יכול שכולם ישבחו אותו ויברכו אותו על ההקלות במיסים ועל פיתוח וכדומה שהוא יעשה להם ביישובים. הוא יכול להיות שכולם יסבלו מהעול שלו, כי הוא לא מפסיק להתעלל בהם ולנסות להוציא מהם כסף או מה שלא יהיה. וכמובן שהם עושים את זה בחוכמה, אז הרבה פעמים הם עושים את זה ברמאות, אז בדיבורים הוא קונה את התמיכה שלהם, ואחר כך במעשים הוא יכול לעשות, לבוא להם בכלל הפוך לגמרי. אבל כללו של עניין זה הרבה יותר מועיל או הרבה יותר מזיק מאדם שהמדרגה שלו היא נמוכה, שכל מה שהוא מנסה להשיג זה בסך הכל שאיפות של הגוף שלו. זה הנקודה כאן. נקודה להבין שהמדרגות הן משמעותיות. המדרגות של הרצון הן משמעותיות. זאת אומרת, אם אחד הלך ללמוד רפואה כי הוא רוצה להציל הרבה אנשים ולהועיל, לעזור, להציל חיים וכדומה, אז הוא משתמש בכוח הזה שנקרא רצון לקבל במדרגת מדבר, כי הוא שואף להשיג ידע, הוא שואף להשיג חוכמה, כדי להועיל. ויש אחד שרוצה להשיג ידע וחוכמה כדי להזיק. פשט הדברים, סתם כל מיני, נגיד, צבאות שרוצים להשיג איזושהי טכנולוגיה כדי להרתיע או כדי לפרוק או כדי לתקוף במדינה אחרת או כדי להפחיד את העולם, לא, מה שלא יהיה, כאילו. העניין הוא שהמדרגה היא ככל שיותר גבוה, יותר מועיל, ויכול להועיל יותר, יכול להזיק יותר.
יש לי שאלה, נועם.
כן.
אני לא לגמרי מבינה מה ההבדל בין מועיל למשפיע, או בין מזיק לאגואיסט.
אין הבדל.
זה פשוט, כאילו, למה פה הוא משתמש בכוח המועיל וכוח מזיק? וקודם דיברנו על מקבל ומשפיע. זה פשוט שני דברים שונים, אבל אני לא לגמרי מבינה את ההבדל.
אז זהו, מה שרציתי להגיד, שזה נקודה שהיא חשובה להבין שנכון, אנחנו למדנו עכשיו על ארבע המדרגות של הרצון לקבל.
כן.
אבל אנחנו עדיין לא עשינו בתוך המדרגה עצמה הבחנה בין מועיל למזיק. ומה ששאל זה במקום, כי בכל מדרגה שלא תהיה, אני יכול לפעול מתוך המדרגה הזאת של הרצון בצורה של משפיע או בצורה של מקבל. דהיינו, בקדושה או בתומעה. זה בעצם עוד סקאלה שיש במדרגה. כי אנחנו מדברים על מדרגות, זה מדרגות של איכות של רצון, אבל זה לא אומר, עדיין לא דיברנו על שימוש, איך משתמשים ברצון. עכשיו, בדיבור האחרון כן היה על הדבר הזה, אבל בעקיפין דיברתי על הכוח המועיל והכוח המזיק, מה שמביא פה. אז ההבחנה היא כזאת, שבכל מדרגה יש לי אפשרות להשפיע, ויש לי אפשרות הפוך, לקבל במדרגה הזאת. זאת אומרת, אם אני אשפיע, אז אני אהיה מועיל במדרגה הזאת, ואם אני אקבל לעצמי, אז אני אהיה מזיק במדרגה הזאת. זה בכללות הקשר או ההקבלה שיש בין המושגים מועיל ומזיק לבין משפיע ומקבל. זאת אומרת, ניקח דוגמה פשוטה. יש אדם שהוא רץ לפוליטיקה, אבל הוא רץ לפוליטיקה למה? כי יש לו, הוא רטוריקן, ויש לו שאיפות גדלות, והוא חושב שמגיע לו, לעילוי שכמותו, לקבל הנהגה על המדינה. וכל מה שהוא עושה זה כדי לקדם את המצב הפיננסי שלו, המצב אמרנו שהעיקר מה שמניע אותו זה כבוד, אז שיכירו אותו. אתם יודעים, היה מחלה, אני לא יודע אם זה עבר, אבל היה מחלה בדור הזה לאחרונה שהיה תאוות פרסום, שכל הם רצו להיות מפורסמים. אני לא יודע אם זה כבר לא זוכר, אני כבר לא התחברתי הרבה זמן למדיה כזה, אבל
אנחנו גם לא יודעים.
זה שהיה מרחף באוויר איזה עניין כזה של להתפרסם. אז זה גם כן, זה מונע מתוך רצון כזה שכולם יכירו וכולם זה, ולי מגיע, לי נאווה תהילה.
תרם נגמלנו מזה כחברה.
עדיין לא. תיארתי לעצמי שלא, אבל אני פשוט לא יודע בדיוק איך זה, כי זה היה ממש טירוף כזה, היה איזה עניין כזה עם תוכניות טלוויזיה וכל מיני דברים כאלה.
זה עדיין, זה שון עבר לא כל כך רלוונטית.
כן.
לגמרי, כן.
אז... נחזור לדוגמה. אז האדם הזה שרץ לפוליטיקה, אז כל מה שהוא בעצם רוצה להשיג זה הגדלת עצמו, זה הגדלת האגו שלו, זה הגדלת החשבון בנק שלו, זה הגדלת הנוחות שלו. מה? אבל ניקח ציור הפוך, שאדם, אני מכיר במקרה מישהו כזה, שבאמת הוא רוצה לרוץ לפוליטיקה, למה? כי הוא מאמין שיש בו כל כך הרבה טוב שהוא פשוט חייב להשפיע את זה לשאר הכלל ישראל בשביל לטובתם. פשוט, כפשוטו. זה לא משהו מופרך. זה יכול להיות. הרבה פעמים ממש קורה עם האנשים האלה, זה שהם יודעים שזה כל כך יכול, כל כך, כאילו, הם כל כך יכולים להיפגע בתהליך, שהם מעדיפים לא לעשות את זה. אבל בעיקרון יש הרבה אנשים שיש להם שאיפה לעזור ולהושיע ולהועיל לעם ישראל, אבל לא כולם הולכים על לא כולם הולכים על זה, אבל יש לה מציאות כזאת. אז אדם כזה, נצייר לנו את הציור שהוא הולך ומצליח להיבחר לכל מיני גופים כאלה ואחרים, וככה הולך ועולה במדרגות. אז יכול להיות שיגיע למדרגת שר האוצר או שר החינוך, ויעשה פשוט פילי פלאים לכבוד ולטובת עם ישראל. אז מה ראינו כאן? ראינו שתי אנשים שהם הולכים, יש להם את אותה מדרגת רצון, אבל אחד משתמש בזה בשביל לקבל לעצמו. השני משתמש בשאיפות ובמה שנקרא המוטיבציה החזקה שיש לו. הוא רוצה, תראי, יש לו גם שאיפה חזקה שיקשיבו לו. בסדר? אבל זה לא אומר שהוא לא משתמש בזה להשפעה. זאת אומרת, הוא רוצה שיקשיבו לו, יש לו מה להגיד, והוא גם רוצה להועיל. אז מה שקורה זה שהוא בעצם משתמש במדרגת הרצון שלו, ומהפך אותה להשפעה. אני מוכן, אני, מה אומר? אני רוצה להגיע לתפקיד כדי שאני אוכל להועיל. עכשיו, איפה שאני בבית, אני לא מצליח, אני לא יכול להשפיע על כלום, לאף אחד. אני לא יכול להשפיע את הטוב שיש לי, את הרעיונות שיש לי, זה לא יעזור לאף אחד. אף אחד לא מקשיב לי. אבל אם אני אהיה במשרד החינוך, או אם אני אהיה בלא יודע באיזה משרד שהוא יכול להועיל בו, אז הרצונות שלי יגיעו לידי מימוש, ואנשים יקבלו את התועלת ממני. אז אני מוכן לרוץ אחרי התאווה, את הרחי ההשתוקקות הזאת שיש לי, כדי לתת תועלת וטובה לכלל העולם, לכלל ישראל. אז זה שני מקרים, ששניהם באותה מדרגה, אבל אחד משפיע במדרגה הזאת, ואחד מקבל במדרגה הזאת. ואידך זיל גמור, כאילו כל שאר המדרגות אפשר ללמוד מזה גם כן. שבעצם יש לנו שתי סקלות, יש לנו סקלה של גובה, שזה נקרא לזה גובה, זה איכות של רצון יותר גדולה ויותר גדולה ויותר גדולה, וסקלה של ימין ושמאל, של האם אני משפיע במדרגה שלי, האם אני מוכן לקבל אותה כדי להועיל, או שאני בעצם רוצה להשיג תענוג מתוך השתוקקות שלי במדרגה שלי. זה היה פחות או יותר, הבנת, נילי?
כן, הבנתי איפה זה נכנס, זה פשוט היה לי כאילו...
זהו, כי זה קצת מבלבל, כאילו המדרגות הן נראות כאילו שזה רצון לקבל ורצון להשפיע, זה לא נכון, בכל המדרגות אפשר לקבל לעצמו ואפשר להשפיע. ניקח נגיד דוגמה שהיא קצת פחות ברורה, זה משהו שאני אומר מעצמי, אז לא לקחת את זה בתור... כי שאלתי את עצמי גם את השאלה, שאם אדם, נגיד, המדרגה שלו זה מדרגת הרצון של הרצון, רצון גופני, רצונות גופניים, אז יכול להיות שיהיה לו בעיה קצת עם הנושא של ההשפעה במדרגה הזאת. אבל יכול להיות גם עוד דבר, שהוא ישתמש, נגיד האדם הזה יש לו תאוות אכילה, אוקיי? נניח. אבל עדיין, השם שם אותו כאילו, יש לו את המדרגה הזאת שזה בעצם התאווה שמניעה אותו, ההשתוקקויות שמניעות אותו הן השתוקקויות גופניות, הוא משתוקק לדברים גופניים, אבל בכל מקום כזה מונחת עבודה, אז גם על זה, על המדרגה הזאת, אני יכול לעבוד. דהיינו, כשאתה במדרגה, אדם שבמדרגה הזאת, אז הוא יכול להחליט שהוא עושה השתדלות לקבל את, את הרצון שלו, אבל במדרגה של בקדושה. זאת אומרת, הוא יפאר את השולחן שבת, ויענג את השבת בדברי תורה, וגם יוכל ויהנה מהמתמים הטובים. ויגיד דברי תורה, וישתדל ללמוד אחרי האוכל, שזה ה, זה, יש על זה הרבה תועלת כדי שהאכילה תצא לקדושה, וכל התיקון שיעשה באכילה. זאת אומרת, יש לו תאוות אכילה, הוא יכול גם לעשות תיקונים באכילה. לא רק עיקולים. אז אפשר לומר שגם אצלו יש בחירה איך, איך, איך לפעול עם הרצון. זה מה שאני חשבתי, אבל קחו את זה בתור אפשר, בדרך של כאילו אפשרי, לא לגמרי ברור. אני עובר למקור הבא.
כותב... רגע, יש לי שם איזה פלונטר.
כן, זה בבת אחת זה בעיה. זה באמת משהו שלקח קצת... אני דרך אגב רוצה להגיד לכם משהו. מישהו ממכם שיש לו זמן ויכולה ללמוד, לעבור על הקדמה של ספר הזוהר, הקדמה לספר הזוהר. זה בספר ההקדמות, בדרך כלל זה הקדמה הראשונה או השנייה, ויש את זה גם בקרח ראשון של, של זוהר עם פירוש הסולם, זה נקרא הקדמה לספר הזוהר. לא הקדמת ספר הזוהר, אלא הקדמה לספר הזוהר, זה בעל הסולם כתב, זה לא ארוך, ומאוד מומלץ לקרוא, זה נותן הבנה מקיפה מאוד בכל החומר הזה, לא רק בשיעורים האלה, גם בשיעורים יותר מתקדמים, וזה ממש שווה לכל נפש, אפשר כאילו ללמוד את זה.
העליתי לאתר שיעורים על זה גם עכשיו, תרי.
מה?
העליתי לאתר שיעורים על זה עכשיו של הרב דניאל שוסטר.
מצוין. אני לא מכיר, אני שמעתי את השם, אבל אני לא... אבל זה מצוין, אני אומר, זה מאוד מועיל ללמוד את ההקדמה הזאת ולהשתדל להיות בקיבה, כאילו פשוט להשתדל. אפילו לקרוא פעם אחת ולקרוא בפעם הראשונה לא מבינים, לקרוא עוד פעם, בסוף זה מתחיל להתבהר.
אני שמעתי את הרב אגמון וגם מאוד עזר.
כן? זה ממש ממש מומלץ, ממש באמת, יכול לתת, כי ככה אנחנו נוגעים בנקודות, אבל סך הכל כדי להבין את המהלך הכולל, זה לא, אנחנו לא יכולים להשיג את זה ככה בשיעור כזה קצר, אבל בכל אופן, אני אשתדל להסביר, גם, אני גם צריך להיזהר לא להרחיב יותר מדי ולא לצמצם יותר מדי, אז אני אשתדל, אבל בעיקרון זה יכול להיות ממש לתועלת, בפרט הקדמה לספר הזוהר. אז אני עובר ברשותכם למקור השלושת. אם יש לכם דרך אגב איזה שהם שאלות או תובנות, זה טוב לרשום את זה, כדי שאחרי זה אולי שלא יישאר לכם מישמש בראש. זה, הכי, זה מה שאני דואג ממנו, בגלל שהמקורות הם עוברים מדבר לדבר. אז דיברתי על זה גם עם יואל, אבל אין ברירה, כי זה חלק מה... זה אמור להקיף את ה... לתת התבוננות על הנושא של השיעור מכל מיני זוויות. זה הרעיון של המקורות האלה, אבל אני רק לא רוצה שזה ייצור בלבול, שיתרבב דבר ודבר. אז אני משתדל, זה המקסימום שאני יכול. אז בתלמוד בבלי כתוב ככה, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושלים יכשלו בם. משל, לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, קורבן פסח, אחד אכלו לשם מצווה, ואחד אכלו לשם אכילה גסה. זה שאכלו לשם מצווה וצדיקים ילכו בם, זה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בם. אמר לריש לקיש, אמר לו, למי שדיבר עד עכשיו, לבעל הממרה הזאת, אמר לו ריש לקיש, היי רשע קרית לה? זאת אומרת, אתה קראת לאדם הזה שאכל פסח רשע? זה מה שקראת לו? הרי מה מדובר פה? מדובר על שני אנשים בליל פסח, מקיימים מצוות פסח, אחד אוכל, צולים את הפסח ואוכלים אותם. אחד אוכל אותו לשם מצווה, ואחד אוכל אותו לשם אכילה גסה. אכילה גסה פירוש אכילה שבאה אחרי האכילה. זאת אומרת, אחרי הפסח צריך לאכול אותו על הסובע. צריך לאכול אותו אחרי שגמרנו לאכול סעודת ליל חג, יום טוב, צריך לאכול בסוף את הפסח, שיהיה טעם של הפסח בסוף. אבל יש מצב שאדם אכל והתמלא בצורה כזאת, שבעצם כל אכילה שהוא אכל אחר כך זה אכילה מיותרת. היא אין בה שום, זה נקרא אכילה גסה. זה אכילה שהיא על גבי הסובע, אבל יותר מדי סובע. זאת אומרת, זה פשוט אכילה שהיא כבר מוגזמת לגמרי. היא באה רק מתאווה, למעשה המקום של המעיים שלו גמור, אין מקום שם. אז זה אומר, ריש לקיש שואל אותו, אתה אמרת שהוא, אי רשע קרית לי? קראת לו רשע? נה, דלא כעביד מצווה מן המובחר. פסח, מי הכעביד? אומר, תגיד שהוא לא קיים מצווה מן המובחר, כי הוא לא אכל את הפסח לשם מצווה, הוא אכל אותו אכילה גסה. אבל הוא עשה, בסוף סוף הוא כן עשה, אכל פסח, קיים מצווה דאורייתא של אכילת פסח. אז זה, תכף נראה, זה מפריך את הדיבור הראשון. אלא, עכשיו הסבר יותר טוב, משל לשני בני אדם, זה אשתו ואחותו אמו, וזה אשתו ואחותו אמו. לזה נזדמנה לו אשתו, ולזה נזדמנה לו אחותו. זה שנזדמנה לו אשתו, צדיקים ילכו בם. וזה שנזדמנה לו אחותו, ופושעים ייכשלו בם. עכשיו ממשיך, אלא, משל ללוט. יוצא פה הפסקה בדיון של הגמרא. הוא ממשיך, אלא, משל ללוט, ושני בנותיו אמו, הן שנתכוונו לשם מצווה, וצדיקים ילכו בם. הוא שנתכוון לשם עבירה, ופושעים ייכשלו בם. פה יש שלוש, בעצם קיבלנו שלוש ממרות על כוונה ומעשה. יש פה לימוד במסכת נזיר שמדברת על כוונה של מעשה ומעשה של מעשה. אז הפסוק אומר, ישרים דרכי השם. אלא מה? צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. מה פירוש? שבעצם אחרי הכוונה הולך המעשה. האם המעשה הזה הוא מעשה של צדיק או מעשה של רשע? המעשה הוא אותו מעשה, כל מה ששונה הוא הכוונה. המסקנה של הגמרא שהמקרה שמתאר הכי טוב את הפסוק הזה זה המקרה של לוט ובנותיו. שלוט ובנותיו, אז פה יש לנו דוגמה, פה יש מעשה אחד, המעשה הוא אותו מעשה, אבל הם נתכוונו לשם מצווה, כי הם חשבו שלא יהיה קיום לעולם, כל הקיום של העולם יהיה תלוי בם אחרי הפיכת סדום, והוא שנתכוון לשם עבירה של גילוי הראיות וכו', שלא נדע. אז אומר, זה הכוונה של הפסוק, פה יש מעשה אחד, ואחד התכוון לשם מצווה, השני התכוון לשם עבירה באותו מעשה. זה גם דוגמה, מה שיש בפסח, עם כל אמנם הקושייה של ריש לקיש, האם תקרא לו רשע, זה קושייה במקומה. אבל בכל זאת, אלה שאכלו את הפסח, אז אחד התכוון לשם מצווה, והשני התכוון לשם אכילה גסה, אבל זה לא התכוון לשם עבירה. אז צריך לזכור שבמקרה הזה, ריש לקיש מעמיד אותו למקומו, אומר לו, נכון שזה לא היה מצווה מן המובחר, אבל בכל מקרה הוא לא התכוון לשם עבירה, הוא קיים את המצווה, אלא שקיים מצווה שהיא המעלה שלה היא יותר נמוכה, יותר גרועה. אז פה אנחנו רואים כאילו מה זה בא להגיד? בא להגיד שהכוונה של האדם, יותר נכון, הרצון של האדם, זה מה שצובע את המעשה. זאת אומרת, יכול להיות אדם, כמו שדיברנו קודם, שירוץ למשרה הבחירה, אבל כל הכוונה שלו זה לעשות לביתו מלכתחילה, לא שהוא נפל לתוך לתהום שם כשהוא הגיע כבר, אלא שהוא מלכתחילה, כל המטרה שלו זה להתקדם בחיים. זה המטרה, זהו. אין שום דבר מעבר לזה. אז במקרה הזה, והוא רץ לתפקיד בכיר, ויש אחד אחר שכל הכוונה שלו זה לעשות טוב לבני אדם. הוא רע לו שרע להם, והוא רוצה לעשות לו טוב. הוא רוצה לעשות להם טוב, ויש לו דרך איך. אז הוא גם כן רץ לתפקיד. אבל מה ההבדל ביניהם של שמיים וארץ? ההבדל הוא בין צדיק, במילים אחרות ההבדל הוא בין צדיק לבין רשע. הצדיק זה שהולך בשביל לתת את הטוב שלו ולהשפיע בו לציבור, אז הוא מתפתח ומתעלה. והפוליטיקאי הראשון שהוא רץ בשביל להשיג את השאיפות שלו, בשביל להתקדם בחיים וכדומה, הוא הולך ונשחט. הוא הולך ונהיה יותר מושחת, יותר ויותר גרוע. זאת אומרת, הוא נהיה, הכוונה שלו היא מלכתחילה מקולקלת באופן כזה, שהוא בעצם הופך להיות יותר ויותר גרוע. הוא נהיה יותר ויותר פושע בעצם זה שהוא הולך ומנסה להשיג את ההשתוקקות שלו, את הרצונות שלו, הוא נהיה יותר ויותר גרוע. אז זה ההבדל שבין צדיקים לבין רשעים. אבל אומר, המעשה הוא אותו מעשה, אלא שכל מה שמבחין לנו זה הכוונה. שניהם רצים, הולכים למה שלא יהיה, ועושים כנסים, ומפקידים, משיגים אנשים שהם כאילו הצטרפו למחנה שלהם, וכו' וכו' וכו', ויכול להיות שהם יראו ממש שהם עושים את אותם פעולות, אבל כל אחד יש לו את הכוונה שנמצאת מאחורה, היא החשובה. והיא שזאת שתקובעת, האם המעשה הזה זה קדושה, או שהמעשה הזה זה בסך הכל אדם שמנסה להשיג את התאוות שלו. שזה, מבינים אחרות, זה פושע או רשע. המונח רשע, אנחנו רגילים להרגיש אותו בצורה רגשית. ואצל בעל הסולם, גם בכלל בתורה, הרשע הוא לא, זה יכול להיות מאוד נחמד, זה לא איזה ציור רגשי. זה פשוט עניין של הצורה שלו, של איך הוא חי, כאילו מה צורת החיים שלו. איך הוא מסתכל על המציאות. זה לא, רשע זה לא כאילו, לא תמיד הכוונה לרשע כל כך נורא, כמו איזה אחד שגונב או רוצח. או, לפעמים זה רק, הפנימיות של האדם היא מכוונת אותו לכיוון, שבאבן בוחן של התורה זה נקרא רשע.
למה? זה ראשי תיבות, רצון של עצמו.
של עקשן?
רשע זה רשע.
של עצמו.
כן.
זהו, בעל הסולם הוא נותן לנו כאילו התבוננות על המושגים האלה. גם הרבה ספרים, זה לא איזה חידוש, גם זה לא חידוש של בעל הסולם. אבל זה נתן לנו להתבוננות על המושגים האלה, להבין מה המושג האמיתי, לא מה ששמענו, נצרב לנו במחשבות שרשע, צדיק, זה כאילו מין מושגים כאלה, סטריאוטיפים שנתפסו לנו בראש, אבל זה לפעמים, לא לכולם, מי שקיבל כזאת אווירה, אבל בעצם הרשע, זה, מה שעומד בלב של העניין, זה הכוונה של האדם במעשים שלו. ויש אדם שהוא עדיין לא צדיק, אבל הוא לפחות יודע את הדרך ואת הכוונה ואת הרצון שמוביל לכיוון של הטוב. אז הוא עדיין הוא לא צדיק, אבל הוא כבר לא רשע, כן? כבר לא רשע גמור. יכול להיות שהוא צדיק שאינו גמור, או מה שלא יהיה, אבל זה חשוב לדעת שזה גם, ולא להיפגע ולא לחשוב רק, אז אני בעצם נופל פה בקטגוריה של רשע או משהו כזה. זה כי זה לא עניין של, זה לא משהו רגשי. זה מידע, זה חשוב לדעת את זה. לפעמים אתה לא יודע, אתה יכול ללכת על עיוור ולהישאר בתוך החושך הזה, במקום לדעת את זה, ואז לדעת שיש פה, זה כמו להדליק את האור ולראות שיש הרבה בלגן, אבל עכשיו סוף סוף אפשר להתחיל לסדר פה. כמו, הידיעות האלה הן חשובות, זה כמו להדליק את האור בחדר ולראות שעד עכשיו חשבת שהכל בסדר, פתאום אתה רואה שיש מלא לכלוך. אז קדימה אפשר להתחיל לנקות, אבל עד עכשיו לא היה לנו אפילו את היכולת לנקות. לא ידענו שיש פה בעיה. עכשיו שאנחנו יודעים את הידיעות האלה, אז אפשר להתחיל לעבוד על זה. אני אומר את זה בתור, כאילו, דרך התבוננות בכלל בידיעות האלה.
במשגה. אבל אפשר לשאול שאלה?
בבקשה.
בעניין הזה, כי מצד אחד, ברור שמכל נקודה, גם רשע, 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 עם המטען הרגשי, זה לא סוף הסיפור, אנחנו יודעים שיש מקום לתשובה. אוקיי, גם לאנשים שמאוד רשעים.
בוודאי.
עם המטען הרגשי. אבל אני חושבת שהמטען הרגשי של הרשע זה מזה שהרב הסביר לנו כרגע שזה אותו מעשה, הוא מוביל לעוד ועוד, והוא מפתח את הקריירה הזאת.
כן. בדיוק.
זה העניין, שזה...
בדיוק.
שאנחנו רוצים כאילו לנטרל את זה מהמימד הרגשי, וכאילו נותן איזה סובלנות לנקודה, לעמדה הזאת, זה... אני לא מבינה למה...
אני לא התכוונתי לנטרל ממימד רגשי, רק רציתי להגיד שזה... רציתי להגיד שהמילה רשע, זה כמו שילדים באגן צועקים אחד על השני רשע. זאת אומרת, זה מילה כאילו כמילת גנאי. והאמת היא שזה מילה של צורה של חיים. זה מילה של צורה של בן אדם, שהיא לא טובה, לא שאנחנו אומרים שאנחנו לא מצדיקים את המציאות הזאת, אבל... זה מצב של בן אדם, זאת אומרת, זה מצב, זה מציאות של בן אדם, זה לא אומר, אני רק אומר, זה דווקא זה יותר, זה כדי שלא יהיה לנו, שיהיה לנו יכולת הבחנה טובה, כי אנחנו רגילים לחשוב שהרשע הוא אדם מושחת, שרואים עליו שהוא נראה מפרצוף של רשע או משהו כזה, וצריך להבין שזה לא, זה לא צריך להיות עד כדי כך, הוא לא צריך להיות פיראט כדי להיות רשע, הוא יכול להיות בן אדם מהשורה, שהמדרגה שלו כרגע, והיא רק זמנית, יכולה להשתפר פלאים, יכולה להתהפך לגמרי, אבל כרגע המדרגה שלו היא נקראת רשע, אבל לא צריך לסנוע אותו, כאילו, לא צריך להגיד שהוא לא עבוד, והוא לא... אני רק התכוונתי בהיבט הזה, שלהוציא את זה מההיבט הרגשי, את המשמעות של המושג רשע, כאילו, להבין שזה, יש להתנגד לרשע, אבל אני אומר, כאילו... יש אנשים, מה אני מתכוון? מתכוון שהרי בעל הסולם בעצם מגדיר אדם שפועל מתוך הרצון לקבל, הוא מגדיר אותו כרשע. וצריך להבין שאין לנו מה להלב. כאילו, זה מה שרק רציתי להגיד. זה לא צריך להלב מזה, צריך להבין שזה מציאות. זה מציאות מסביב. הוא גם אומר באותה נשימה שכל אדם צריך לעבור בתוך המקומות האלה, בתוך המדרגות האלה, כי ככה אדם נבנה. האדם, כתוב, יצר הלב האדם רע מנעוריו. חזן אמרו, מה זה מנעוריו? משעה שנער ממאי אמו. כשאדם נולד, זה הצורה שלו. זה לא בבחירה. עוד פעם, יש דבר מיוחד שנקרא צדיקים, זה אנחנו לא כך מבין, אני לא מבין, וגם זה מדרגה שהיא באמת, שהיא לא כלל, לא כל הבני, זה משהו שמאוד מאוד יצא מן הכלל, צדיקים. כשצדיקים הם משעת יצאתם מבית הנימם, הם לא ככה. לא, הם משהו אחר. בטרם יצרך בבטן ידעתיך, כאילו הצדיק או הנביא או דוד המלך, או... אולי דוד זה לא דוגמה טובה, אבל יש צדיקים שזה משהו מיוחד, זה מדרגה ניסית ומיוחדת, שבגיל 6 הם כבר יותר אלטרואיסטים ממה שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אבל הכלל הבני אדם הם נולדים במדרגה כזאת של רשע. אז מה, תגיד שהילד רשע? הילדים שלנו, תראה לכם איזה ילדים... זה דבש, זה משהו, זה בלתי יאמן איזה ילדים יש היום בדור הזה.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
בעצם הרשע, הצדיק, זה אומר שזה בעצם זה תלוי בזמן. נניח אם אני עושה משהו במזיד אז אני רשע, אפילו רשע גמור, אבל אחרי זה איזה שנייה אני חושב על לעשות מצווה, זה הוא תשובה, זה נחלק להיות סוג של צדיק, כאילו זה נהבנה, זה דינמי כזה?
מי זה? מי מדבר?
זה יוסף.
שלום עליך. כן, תראה, זה מעניין מה שאתה שואל. זה יש דבר שנקרא לרגעים תבחננו. זו שאלה קצת רחבה, אבל מה שאמרים, חזל אמרו שאם אדם מקדש אישה, אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אז חוששים לקידושים שלו, והיא צריכה גט אם רוצה להתחתן עם מישהו אחר. כי למה? שמה הרהר תשובה. שבאותו רגע שהוא דיבר, היה לו הרהור של תשובה אמיתי, ובאותו רגע השם שלו, שם המציאות הרוחנית שלו, לא השם, השם הנגיד הפרטי שלו קוראים לו יוסף, או משה, או לא משנה, או חיים, אבל השם שלו באותו רגע שהוא אמר את זה היה נקרא צדיק גמור. כאילו השם הרוחני, הצורה שלו הייתה צדיק גמור, כי הוא כן הרהר תשובה. אתה שואל, אז אנחנו יכולים לצאת ברגע אחד? התשובה היא כן, יכולים לצאת ברגע אחד. אם השם מאיר לבן אדם מאירור של תשובה, זה יכול להוציא אותו מרגע אחד מהחושך הכי גדול. זה יכול. אפילו מהחושך, זה יכול. זה דבר שצריך להאמין בו. גם רבי נחמן מדבר על זה הרבה מאוד. זה דבר מאוד אמיתי. כאילו זה ברגע אחד, בכמה התבוננויות, במילה, במחשבה למחשבה למחשבה למחשבה, אדם יוצא מתוך השאול, ממש בראש שלו, יכול לתת מתוך השאול ולהיות ממש במקום אחר. אבל זה גם תיאת הדשמיה, אבל יש מציאות כזאת. השאלה אם זה קניין, אם זה מדרגה שהיא קניין או שהיא מדרגה זמנית. זה שאלה, אבל אנחנו נגיע להמשך נגיע להמשך לעניין הזה, מה זה לקנות מדרגה.
יש לי רגע שאלה.
ספר הזוהר זה מקום טוב ללמוד את הדברים האלה, ממש טוב. אני לא יודע אם היית קודם, דיברתי על זה שכדאי לקרוא וללמוד הקדמה לספר הזוהר, מי שלא למד עדיין.
נועם?
מה השאלה?
סתם אני לא בטוחה שאני הבנתי נכון, אז אני אשאל אם זה נכון ואת תגיד לי ככה. ההגדרה של בעצם של רע, של רע זה בעצם אדם שלא מודע למה שהוא עושה? כאילו שהמודעות שלו היא רק הרצון לקבל באותו רגעים? כאילו אין לו מודעות למשהו אחר באותו רגע? אני מגדירה את זה בסדר או שזה לא נכון?
לא, אני חושב שבאותו רגע יש לו מדרגת רשע מסוימת. זה לא, זה רק
לא רואה, הרי זה המדרגה הכי נמוכה שיש, אז הוא לא רואה, אין מישהו שיצפה במדרגה מעל. כאילו אין לו על מה לצפות, הוא פשוט נמצא במקום שהוא רואה רק אותו.
לא,
הוא לא נמצא במדרגה מעליו כדי להגיד, אוקיי, זה כן, זה לא. הוא נמצא במדרגה שהוא לא רואה.
בסדר, הוא נמצא במקום של הספר, זה לא אומר שהוא לא נקרא רשע, אבל אני רק... יכול להיות שהוא לא הרשע,
זה מה שאמרת.
לא, הוא לא בלעם, הוא פשוט נמצא בחוסר מודעות. את שואלת אם זה נקרא רשע, במידה
מסוימת
נקרא רשע, כן. אבל עוד פעם, לא רגשית.
כי אמרת שהוא אדם רע מנעורה, וברגע שהוא נולד, כל העניין שהמקום היחידי שהוא יכול זה רק לקבל. הוא לא מסוגל לתת.
נכון.
אז הרע הוא בגלל שהוא יכול רק לקבל באותו רגע שהוא נולד. הוא יכול רק לקבל.
נכון.
אין לו אפשרות אחרת, ואז אין לו גם מודעות למשהו אחר, חוץ מזה שצריך לתת לו.
לא רק זה, גם הוא נמצא במקום שההתבוססות שלו ברע היא חשובה, והיא פשוט מיועד להיות שם באותו זמן. זאת אומרת, הגילאים המוקדמים של הילדות, זה, אי אפשר להגיד לזה שזה רע, זה טוב. כאילו זה מצב
ברור,
של...
ברור, ככה נבראנו, אבל הוא קורא למדרגה הזאת רע, אני לא יודעת למה הוא קורא לרע, אבל זה השם של המדרגה.
נכון, אבל זה נכון, אני חושב שההבחנה היותר טובה היא כזאת, שבגיל, בוא נגיד, עד גיל 13, האדם הוא מחויב לנוק את הרע, את הרע שלו, הוא צריך שיהיה לו דברים לעבוד עליהם במהלך כל החיים. אז הוא בעצם יוצר את יונק את הקלקול שאותו צריך לתקן. אז אני לא יכול להגיד שזה רע. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ויש לזה עזה, המטרה של השנים האלה היא להגדיל את הרצון לקבל שלו, כדי שאחר כך הוא יוכל לעשות את התיקון, קודם כל לעשות את התיקון ולזכות לחלק שלו של האור, של הטוב, של העונג שהקדוש ברוך הוא להטיב לו, שזה בעצם לזכות לחלקי הנשמה שלו, לזכות חלק העולם הבא שלו, איך לא תקרא לזה. אבל הוא צריך שיהיה לו על מה לעבוד, אז, כי לאור הזה צריך שיהיה כלי. אז האדם הזה בעצם בונה את הכלים שלו. אז אני לא יכול להגיד שהוא נקרא רע, אבל אם אני אקח אדם מבוגר, שהולך בחוסר מודעות מוחלט, ובעצם ההתנהלות שלו היא באותה צורה של ילד, זאת אומרת, עכשיו הוא לא מחפש מטוס מפלסטיק, הוא מחפש מטוס אמיתי. הוא רוצה להשיג קניין של מכוניות, או מה שלא יהיה, וכל מה שמניע אותו בחיים זה. וכשהוא מתעצבן הוא שובר דברים, זאת אומרת, מה ההפרש הוא שאצלו זה כבר רע, אני לא יכול להגיד שזה טוב, אצלו זה כבר דבר רע. הוא מתנהג כמו ילד, והוא בן 70 או בן 40, או זה יכול, אם אדם אין לו מודעות, יכול להיות ככה כל החיים שלו.
אז הוא נשאר במדרגה הראשונה שהוא עוד לא עבר אותה.
כן, אפילו להיות במדרגה הראשונה בלי לדעת שיש מדרגות בכלל.
כן.
אבל האמת היא שיש, הקדוש ברוך הוא עשה שאנחנו נתפתח בכל מקרה. השאלה, יש לנו שתי דרכים של התפתחות. השאלה איך מתפתחים, מרצון או מכורח. אבל בכללו של עניין אני אומר, הצורה של הרצון לקבל היא נקראת רע. אבל יש זמן שהרע הזה הוא חייבים אותו ובלעדיו לא יהיה טוב. כי זה ההיעדר הוא קודם להוויה. צריך שיהיה חיסרון לפני שתהיה שלמות, צריך שיהיה קלקול לפני שיהיה תיקון. אז יש את זה את המקום שזה, גם דיברנו על זה שבוע שעבר. אני לא יכול, אז לכן אני אומרת, אם אנחנו טיפה נפיג את המהירות של המושג רע, אז נוכל להבין אותו יותר טוב. כי אני להגיד על ילד שהוא רע, כי אם יצר הלב האדם רע, אז הילד הזה הוא רע, הוא לא רע. הוא נמצא במציאות שהוא יונק מעולמות התאומה, כן? הוא בונה את הכלים שלו לקבל, הוא רוצה, הולך ומגדיל את הרצונות שלו לקבל, עד שבגיל מסוים הוא מגיע למצב שהוא רוצה את כל הישות שבעולם, הוא רוצה את כל מה שיש לכולם. כאילו אני מגזים, אבל זה ככה בעל הסולם כותב את זה, כאילו שבעצם האדם יכול לפתח את הרצון שלו עד אין סוף. אז יש זמן שזה חשוב, זה הזמן לעשות את זה. זה הזמן, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שככה אנחנו נהיה וככה אנחנו נגדל. וככה אנחנו נקנה את הכלים שאנחנו צריכים כדי לתקן אותם. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אם אין בי חיסרון, איך אני אתקן אותו? ואם אני לא אתקן אותו, אז מה באתי לכאן? אז הקדוש ברוך הוא היה בורא אותי, לא היה מביא אותי לעולם אם אין לי מה לתקן פה. כי העולם הזה זה עולם של תיקון, פה צריך לעשות תיקונים, עבודה. זה זמן של עבודה, כאילו, בכלל העולם הזה. אז על מה אני אעבוד? זה לא, חייבים ליצור את החומר שעליו עובדים. וזה התפקיד שלו, הזמן של הילדות. הזמן של הילדות זה התפקיד שלו, לבנות את הכלים האלה שאותם צריך יהיה אחר כך לאבד ולתקן. ולהוציא לאור את הטוב שיש בכלים האלה. להפך את החיסרון שיש בהם. את השאלות שהוא כתב פה, יואל, תחת למקורות, אני לא מתעכב עליהן כי זה שאלות. אז כל אחד יכול לנסות לראות את ה... אם יש לו תשובה או זה מעורר אצלו איזושהי תובנה או מחשבה. עכשיו, יש פה, אני רוצה שאם אתם לא אכפת לכם, אתם מרגישים שאתם עדיין מעוניינים, שזה לא יותר מדי, אז אפשר, אני רוצה לבחור פה חלק מה לקרוא מההמשך העמקה.
נועם?
כן?
ערב טוב, נפתלי אברהם, פשוט הייתה לי תקלה ולא יכולת לשמוע אותי. אפשר אחרי שהוא לשאול אותך איזושהי שאלה על מה שאמרת על הדרגות של הרצון לקבל?
כן, בטח.
אוקיי, עכשיו לגבי עוד שאלה אחת, לגבי שאמרת שהרצון צריך להגיע לאינסוף, הוא יכול להגיע לאינסוף. הוא לא יכול להגיע, הוא חייב להגיע לאינסוף, כי הוא היה באינסוף מקולקל, ועכשיו הוא יהיה באינסוף מתוקן. האם זה נכון מה שקמלתי הדברים שלו שאתה אמרת?
אני מבין לאן אתה חותר, אבל אני חושב ש... אני מתלבט אם אפשר לענות את זה בכמה מילים. בעיקרון, ב-6,000 שנה של העולם הזה, בזמן של הבריאה של ה-6,000 שנה, לא כולל אלף השביעי, מה שיש לנו 6,000 שנה של עבודה בעולם הזה, אז יש מדרגה של רצון שאין לנו אפשרות לתקן אותה. אבל היא כן קיימת בתוכנו. אבל אי אפשר לתקן אותה. אז אין עליה עבודה. העבודה היא בעצם לדחות אותה. שזה הבחינה ד', שזה שעליה היה הצמצום. ולכן יש לנו מצוות לא תעשה בתורה. יש דברים שהתורה מבררת, שאומרת לך, תעשה כך וכך, תעשה תיקון כזה וכזה, תשפיע פה בנקודה הזאת בנפש, תהפוך ותקפה את עצמך ותעשה ככה וככה, וכו'. ויש דברים שהתורה אומרת לך, את זה אתה לא עושה. את זה אתה לא עושה, אתה לא נוגע בזה. אתה רואה את זה, תברח. התורה אומרת את זה. לכאורה אני אשאל למה התורה, יש דברים שהיא, מה יהיה עם התיקון שלהם? איפה התיקון שלהם נמצא? אם אתה רק דוחה אותם, אז מה יהיה עם התיקון שלהם? אז אנחנו רואים שבעולם הזה יש מדרגות של כלים גדולים שעליהם אנחנו לא יכולים לבצע את העבודה. כל העבודה בעולם הזה זה לדחות אותם. אז אתה שואל אם הרצון יכול להגיע למדרגה אינסופית, בעזרת השם, לעתיד לבוא יהיה עבודה כזאת, ויהיה גם את השכר של העבודה, כי אנחנו יודעים שמה שהיה בראשית, כך היה התכלית, מה שהיה בתחילה, זה מה שיהיה. אנחנו, השלמות האינסופית שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו, היא תהיה לנו. אבל איך אני אצייר את זה עכשיו במושגים של העולם הזה, שבשעה שבעולם הזה יש כלים מצומצמים שאנחנו לא יכולים להשיג בהם הערה. אז אני לא, כאילו, אתה מבין, אני לא, לא יודע אם אתה מבין מה, אתה מבין מה מתכוון?
כן, אני מבין מה שאתה מתכוון. השאלה שלי הייתה, אם את האינסוף של הרצון לקבל, זה לא תלוי באדם, אלא תלוי בבורא שזה כבר אחרי האלף השישית. האם אני מבין נכון, לפי הדברים שלך?
לכאורה, לפי מה שאני, איך שאני, אני באמת לא יכול, אני לא מחזיק את עצמי בעל השגה בדברים האלה, אבל לכאורה זה משהו שבאמת, כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה עד שזה יהיה, אבל זה יהיה, אבל נראה לי שזה יותר כרגע דבר שנסתר מעינינו. יש מדרגה של עונג שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר שקיימת. זה המשמעות של זה. המשמעות של זה היא שיש עונג שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר אותו. ולעתיד לבוא, כן, אנחנו נזכה בעזרת השם לדעת אותו. אנחנו כרגע לא יכולים בכלל, אין לנו כאילו את היכולת לדבר בו, בגלל שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אבל יש מציאות כזה, כמו שכתוב שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אז מה פירוש? פירוש הוא שיש מדרגות של עונג. מה זה כל חיי העולם הזה? זה כל התענוגות שהיו לכל בני אדם, מרגע, מאדם הראשון עד סוף כל הדורות. קח את כולם, תרכז אותם לנקודה אחת, כל התענוגות מכל הסוגים שהיו, כל את זה לא שווה אפילו לרגע אחד של תענוג של השגת הנשמה בעולם הבא. נו, אז אנחנו יכולים לדבר בזה? אנחנו לא יכולים אפילו להבין את זה, אבל יש מציאות.
אבל איך זה יכול להיות אם הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבלגן הזה בשביל לענג אותנו? מה, הוא התבלבל?
אבל אנחנו נמצאים אנחנו, התפיסה שלנו היא באמצע של תהליך. אנחנו באמצע תהליך, אנחנו לא רואים לא את הסוף.
בתיקון.
מה? אז העולם הבא זה העולם שיהיה בסוף התהליך, שבא בסוף?
כן. כן. עכשיו זה קשה, זה דברים שבאמת התפיסה, צריך להיות בהם איזושהי השגה, זה לא דברים שאפשר כוח ל... אבל בעיקרון, אנחנו נמצאים כרגע, ההוויה שלנו תופסת את הרגע הזה, שהוא רק רגע אחד, ובכלל זה לא התמונה הכללית. ובעצם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא תופסים את כלל המהלך שהוא עושה. שהוא היה הווה ויהיה והוא מהווה את הכל, והכל אצלו זה ברגע אחד. זה הוויה אחת שלמה. הוויה הזאת היא מושלמת. ואנחנו נמצאים פשוט בתוך הסתכלות שבגלל שאנחנו מצומצמים בעולם הזה בעניינים של זמן ומקום, אנחנו כל הזמן רואים זמן אחד ומקום אחד. ואנחנו בעצם לא רואים את התמונה הכללית ולא יודעים מה בראשה ומה בסופה. והתורה החוכמה מלמדת אותנו מה יש בראש ומה יש בסוף. ואנחנו כרגע נמצאים במקום שאנחנו צריכים להאמין בזה. לא, אנחנו לא יכולים כביכול, יכולים, יש אנשים שהם בעלי השגה, הם משיגים את זה בחייהם. יש, הצדיקים הגדולים השיגו דברים האלה בחייהם. אבל אני, במקום שלי שאני עומד, אני יכול להגיד מה כתוב בספרים, אבל זה לא
ידיע.
זה יעזור לנו. כן, הקדוש ברוך הוא רצה לענג אותנו אינסוף. בעזרת השם, מה המשמעות של זה אנחנו נבין עוד, אבל זה עוד אצלי כרגע, עדיין לא זכיתי לזה, אז אני יכול להאמין שזה יהיה בעתיד. אבל יש דבר כזה. ומה זה אומר? זה אומר שהרצונות המקוריים של הנשמה יהיו מלאים, כל הרצונות. ואת זה אנחנו לא יכולים לתפוס. כי אנחנו מקבלים כרגע יכולת להתמלות מאחוז קטן מאוד 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 של עונג, מכלל העונג שיש.
אפשר גם לראות את זה אחרת, שכנראה שיש איזו הבנה אנושית קולקטיבית שבאמת העונג הוא עוד לא כאן, וזה מה שמניע את העולם.
כן.
אם נכון. באמת היינו שבעים מהעונג שיש סביבנו, אז היינו פסיבים, כמו ש...
היינו כבר מתבטלים, היינו כבר...
היינו פסיבים, לא יושבים פשוט ככה באיזה... נכון. משהו סטטי כזה, אבל יש תנועה, אנשים בכל זאת...
עדיין רודפים, נכון, עדיין לא הגענו.
האנושות באטרף.
כן, נכון. כי עדיין לא הגענו, אבל זה יגיע, התנועה הזאת היא חיובית.
נכון, כנראה שיש איזו הבנה כמאית כזאת שיש את העונג הזה שאתה מדבר אותו.
כן.
מישהו
עוד רצה לשאול משהו?
ברגע שהנברא יפסיק להיות מחיסרון, תתבטל הבריאה. לא תהיה יותר בריאה. לא יהיה יותר עולם. כי אם הבורא הוא המשפיע והנברא הוא החיסרון, ברגע שיש מילוי, פה זה נעצר.
זה התקללות, הנברא מתקלל בבורא, זה כבר הופך להיות אחד. כמו שהיה בראשית הבריאה, שהיה הוא שמו אחד, לפני בריאת העולמות, לפני הצמצום, היה הוא שמו אחד. וכללות הנבראים היו כלולים בתוך הבורא. היו אחד עם הבורא, וגם לעתיד לבוא זה יהיה. אז זה המשמעות של להתבטל. הכוונה להתבטל זה שהמציאות העצמית, ההוויה העצמית שלהם, היא לא תהיה כמו עכשיו.
כן, אבל כשאתה מסתכל מצד הבורא, הוא או שמו אחד לפני צמצום א', אז זה השלם.
כן. לא, זה לא מצד הבורא, זה מצדנו.
מצד הראייה של הבורא ששואלים איך יכול להיות שהמלכות היא מקסימום, הוא אינסוף, היא מקסימום מקבלת, והבורא מקסימום משפיע, בכל זאת יש שלמות, כי זה מצד הבורא.
זה פליאה, זה תעלומה שאנחנו יכולים להשיג.
בום, אל תשכח אותי, אני לא מנתק, אני נשאר, בסדר?
כן, כן, אין בעיה. אתה רוצה את השאלה הזאת יחד עם כולם או שלא?
אני בשמחה, בשמחה. אתה אמרת, פשוט לא יכלתי להיכנס לשיחה, ואתה אמרת שברגע שהבן אדם, האדם הנברא יותר נכון, אין לו רצון אחד. כלומר, הוא מתנדנת בין המדרגות.
כן.
מה עושים? עכשיו, אנחנו רוצים לקחת את כל הלימוד הזה, לשים אותו על הלב, להתחיל לעבוד איתו.
כן.
מה עושים אם אתה מוצא את עצמך, שאתה כזה מבולבל, וכל יום אתה רוצה משהו אחר, איך אתה משיג את הרצון, כלומר, איך אתה יודע מה הרצון, מה הייעוד, מה המהות, ואיך אתה מגיע לרצון אחד כדי לפעול בו?
זהו. זה, קודם כל, זו שאלה של מיליון דולר, שאלה מאוד חשובה, ואין עליה תשובה אחת, אבל מה שאני עכשיו ככה נפלו לעיניי פה על איזה... תסתכל במקור 16, בסוף של מקור 16, זה כאילו תחתית הדף, זה עמוד 22. אתה רואה את זה? נפתלי?
אברהם?
יכול להיות שהמיקרופון שלו שוב פעם משתבש. אברהם, אתה שומע? אני לא שומע אותך.
בוא ניקח בחשבון שהוא שומע.
אני אקח בחשבון שהוא שומע. אז הוא אומר שאותם שהרצון לקבל שלהם מתגבר בעיקר לקבל מושכלות, הרי כל עיקר צורכיהם ומחשבותיהם והשכלותיהם הם למלות להם הרצון הזה בכל מילואו. אז כאילו, יוצא שזה נראה לפי הדיבור הזה שהרצון לקבל שלהם מתגבר. אני עכשיו כאילו לוקח איזה מילה ומנסה לדייק פה, אם אפשר לדייק את זה, שיכול להיות שאפשר להגביר את הרצון למושכלות, על נגיד החשבון הרצון לתאוות בהמיות, שאלה שהיא לא משהו שהוא שחור לבן וברור כל צורכו, לפחות לי. אבל לכאורה, שמעתי על זה כמה תירוצים וכמה דרכים להגדיל את ה... נגיד אדם שאומר, אני מבין בשכל שעל ידי אוכל ושינה אני לא אגיע למימוש הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא רצה שאני אגיע אליו. אז אני יכול להבין את זה בשכל. אז אני שואל, מה אני יכול לעשות כדי שיעלה בידי כן משהו? שאני לא אצטרך להיות משועבד כל החיים לאיזה תאוות נמוכות או, או להיות נפעל על ידי הרצון הבהמי שלי כל החיים. אני רוצה לעשות משהו בנידון. אז קודם כל אני חושב שבעל הסולם בעצם נותן לנו תמיד את ה... נותן לנו, התורה נותנת לנו דרך. התורה אומרת, קודם כל, חביבי, מצוות מעשיות, תעשה. תקיים מצוות מעשיות. אתה לבד יתגבר בך ערך רוחני. יתגבר בך מידת ההשפעה על ידי קיום המצוות בלבד. למה? כי אני עכשיו רוצה לאכול ולשתות, אבל כתוב בשולחן ערוך שאני לא יכול... שלא תאכלו על הדם, אני אומר את זה לעצמי, כי קורה לי התמודדות עם הדברים האלה, שכתוב שלא תאכלו על הדם, זאת אומרת שהאדם לא יאכל לפני שהוא יתפלל על הדמים של החיים שלו. יש איסור, צריך קודם כל להתפלל. אז אדם מקיים מצוות במעשיות, אז הוא הולך להתפלל עכשיו, הוא לא הולך לאכול. זה אצלי זה בנושא של שתייה ונס קפה, דברים כאלה. אז כאילו... אז מה קורה פה? התורה מרגילה אותנו על ידי מצוות מעשיות להתגבר על שאיפות תחתונות ולהגביר את השימוש שלנו בדברים עליונים יותר. ואני רוצה לדאוג רק לעצמי, אבל התורה אומרת לי, ואהבת לרעך כמוך, אז אני חבר אני צריך ללכת לשטוף כלים במקום אשתי, כי היא כואבת לה היד, או שאני רוצה שהיא תנוח וכדומה. אני בעצם לא, אני יכול לעשות את זה מתוך השתוות פנימית עם העניין, ואני יכול לעשות את זה אם אני כרגע לא במדרגה הזאת, אבל אני עושה את זה בהתקפיה, קופת עצמי לעשות את זה, אני לאט לאט מגלה את המדרגה הזאת. ומדרגה שלא הייתה קיימת בשבילי במציאות לפני כן, היא עכשיו כן קיימת לי במציאות, ואני כן יכול להגיד, נכון שאתה רוצה לשבת ולנוח, אבל צריך, אשתך צריכה עזרה, אז אתה תלך לעשות את ה... לעזור לה, כמו שאתה יודע שנכון לעשות, וכדומה. ולאט לאט התפתח באדם רצון שהוא יותר משפיע, אפילו שהמדרגת הרצון שלו היא נגיד תעבוד בהמיות ונוחות וגופניות. זה תיקון אחד שעושים על המדרגה. אז בעל הסולם אומר, אדוני, אתה לא נשאר במדרגה הזאת. הוא אומר שכשאתה מקיים מצוות מעשיות, אתה משלים את האיברים של מקומת הנפש שלך, ואתה זוכה להשתוות הצורה עם עולם העשייה הרוחני, וזוכה שנברדת ונברת ונולדת בך נקודה מעולם יותר עליון, נקודה של הרוח. ואז הוא נותן סדר של מעלות שאיך אדם מתעלה. אז השאלה, אני אומר, זה לא על ידי החלטה. אדם לא יכול להחליט, אני מעכשיו, אני, כל מה שמעניין אותי זה רק מושכלות וחוכמה, או שכל מה ש... ואני לא מעניין אותי אוכל יותר, או לא מעניין אותי לקנות שיהיה לי בית יותר גדול, או שיהיה לי נוחות, או שיהיה לי בחשבון בנק יותר כסף לבזבוזים, שאני יכול לנסוע לחופשות או דברים כאלה. אני מתעלם מזה. אי אפשר, זה לא עובד בהחלטה חיצונית. זה עובד על ידי החומר שהשם נתן לנו לעבוד איתו, שזה הקיום תורה והמצוות. ככל שנבחר יותר לעבוד, נמהר את המהלך, גם את המהלך של התיקון של מדרגה שאנחנו נמצאים בה, וגם מכוח זה גם עלייה במדרגות. ויש איזשהו בסיס שאדם נולד איתו, שהאדם הזה באופן כללי פחות, הטבע שלו יותר קר, והוא יותר מחפש חוכמה. אז זה הכישרונות, זה הלבושים שנמשכו לו מההורים שלו, שלבושים של הנפש, שבעזרתם הוא יכול לקיים את התורה והמצוות בצורה יותר, יותר טובה, יש לו נקודת פתיחה יותר טובה, או נקודת פתיחה יותר גבוהה, אבל סוף כל סוף כל אדם יש לו את העבודה במקום שלו, איפה שהוא נמצא יש עבודה. אז אני חושב שעיקר היכולת לעלות עם מדרגות זה לעבוד, כאילו, על המדרגה שאתה נמצא בה.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
אולי זה... פחות קשור לחומר, אני לא יודע אם זה קשור לשיעור, אבל לעניין של הרצון. מה ההשגה הכי גבוהה מבחינת הרצון או המימוש של הרצון? מה ההשגה הכי גבוהה שיהודי יכול להגיע אליה מבחינת הרצון?
דבקות.
מה?
דבקות.
כן, אבל אתה שואל השגה או שאתה שואל מדרגה של רצון? כאילו, אתה שואל על איזה מילוי הכי גבוה? מה זה מתכוון?
השגה. כאילו, דבקות. מה זה אומר לך? יש משהו יותר גבוה מדבקות? יש...
יש שני מושגים שהם דומים אבל יש בהם שוני. המדרגה, הנקודה שנקראת השגה, זה אפשר לומר, זה התפיסה הכי חזקה, הנקודה של הבנה הכי עמוקה. בעל הסולם אומר הגדרה, הוא אומר כלל, הוא אומר המילה השגה, הפירוש שלה, זה המדרגה הסופית שבהבנה. הכי מובנת שיכולה להיות. זה כמו שאנחנו, נכון, כל אחד מאיתנו יש לנו השגה בעולם הגשמי. אז אם אני עכשיו יושב ליד שולחן ואני מחזיק כוס ביד, אז אתה לא יכול עכשיו להגיד לי, אדוני, אין לך כוס ביד. אני, יש לי כוס ביד, אני יודע מה אני עושה, אני יודע מה אני מחזיק. יש לי השגה ברורה בזה שיש לי כוס ביד. זה נקרא השגה. זה נקרא השגה במדרגת העולם הזה. אני יודע, אנחנו משיגים את העולם הזה. יש לנו השגה די טובה בעולם הזה. אנחנו יודעים מה זה מכונית, יודעים מה זה מהירות, יודעים מה זה כוח, יודעים מה זה כבידה, יודעים מה זה לקפות, יודעים מה זה לחבל, יודעים מה זה כל מיני דברים. פרה, שור, כולי. אז אנחנו, יש לנו השגה כזאת. אז קח את המילה השגה הזאת, שאתה משיג אותה ביד, אתה מחזיק משהו ואף אחד לא ישכנע אותך שזה משהו אחר, ותחיל את זה על מושג רוחני. ההבנה, השגה זה כמו לראות את זה בעיניים. זה השגה. ואתה שאלת מה השגה הכי גבוהה שאדם יכול להשיג. אני חושב שזה משה רבנו, שהוא ראה תמונת השם. זה השגה שהיא... כפי הידוע.
זה נבואה באספקריה מהירה, מה שמדברים, זה...
מה?
זה נבואה באספקריה מהירה שהיא הכי קרובה, הכי ברה, הכי...
יכול להיות, כן, אפשר לקרוא לזה ככה, שזה באמת מדרגה מיוחדת של משה. אבל מבחינת, שאלה אם אתה שואל כאילו על השגה רוחנית, או שאתה שואל...
כן, אני איך השגה רוחנית, כן, השגה הכי גבוהה היא השגה רוחנית.
כן, כן, לא, אני אומר... שאלת כאילו על, עכשיו יש לשואל אותי על, על, בעצם על רצון, כאילו על המדרגה הסופית.
אז זו שאלה שנייה, אפשר גם לדבר על זה.
כן, אז זה סגר רוחנית.
אני לא יודע אם זה שייך לשיעור, אם אתה רוצה.
כמו שאדם משיג את ה... יותר יודע את בוראו, יותר מכיר בו ויותר... הקדוש ברוך הוא הופך להיות מציאות אצל האדם, ככל שיותר הוא הופך להיות מציאות, זה השגה יותר גבוהה. ומה פירוש שהקדוש ברוך הופך להיות מציאות? הרי צריך להתבלבל, אנחנו מדומיינים, העולם הזה זה עולם של דמיון, יש לנו כוח מאוד חזק של דמיון. אז השאלה, מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נוכח אצל האדם? אז כשאדם לומד את התורה של השם, אז הוא מתקשר ברצון השם, כי האורייתא וקודשא בריך הוא אחד. ואם אדם יש לו השגה בתורה, אז כמה שמלן שיש לו השגה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לו הכרת האלוקות יותר טובה. אין הכוונה על אדם שמדמה את הקדוש ברוך הוא, כי הוא מנסה להתקשר אליו. זה מדרגה של ניסיון להתקשרות, אבל אז איך מתבטאת השגה? השגה מתבטאת בקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, ויש לנו מצווה לדעת את אלוקי אביך ועובדהו. יש מצווה לדעת אותו, דעת אלוקים. אז ככל שאדם יש לו יותר השגה בחוכמה, בפנימיות, במהלכי ההשגחה, בהשתלשלות הנפשות והנשמות לעולם, תפיסה פנימית בחוכמה, אז יש לו יותר, במקרה הזה יש לו יותר ויותר השגה עד למדרגת נבואה. וכן והלאה, למדרגת נבואה, ומעל זה יש נבואת משה רבנו, שזה נבואה שהיא ייחודית. באספקלריה מהירה, מה שאמרת.
כך.
אז זה כאילו... המהלך של האדם אחרי שיש לו לימוד, שהוא לומד את החוכמה, את ההשתלשלות של הקדוש ברוך הוא ברא, איך הוא ברא את הנשמות שלנו, את הדרכים שבהם הוא ברא, יש עבודה של עלייה באותם הדרכים. ועבודת העלייה זה עבודת ההשגה. אבל גם, עוד פעם, אני אומר את זה עכשיו בסוגריים, זה בכלל לא, זה, כאילו, אני לא רוצה להאריך, כי גם נגמר הזמן, וגם יש, חשוב לדעת, כאילו, שהעבודה הזאת היא... יש לה גם את התנאים שלה, והיא גם צריכה לבוא בזמן מסוים, וגם בדרך מסוים. וזה כאילו...
גם צריך להכיל את זה.
מה?
צריך גם להקל את זה.
כן.
נועם.
כן.
עוד חצי דקה ואני מציין, בבקשה. יש את הסיפור של הסופסיני... כן, כן, אני ברוך השם, אני שמעתי, תודה על התשובה שהתייחסת, יש איזה בעיה עם הרמקול שאתם לא שאני נעלם.
הבנתי.
אבל אני עכשיו תופס את עצמי כדי לא לזוז. עכשיו, אם אותו סיני שלמד אנגלית ונסע לאמריקה ובסוף את מה שהוא לימד אותו, לימד אותו צרפתית והוא מדבר ואף אחד לא מבין אותו.
כן.
כי מה שנתת את התשובה, שתתחיל בעשיית המצוות, עולם העשייה, ואז תעשה אותם טכני, אחרי זה תעלה בכוונה, ולאט לאט תגיע, תשיג את כל המדרגות. אבל אתה רואה ימינה ושמאלה, שלא חסר יהודים ברוך השם, שהם נולדו עם מצוות, חיים עם מצוות, עושים מצוות, וסלח לי, הם נשארים בהמות.
נכון.
אז אני הפחד שלי להגיע בסוף מה, לסוף הדרך, אני אגיע לאמריקה, שמה יקרה שם באמריקה? שידברו שפה אחרת, שאותו מורה לימד אותי שפה אחרת, וכל החיים חשבתי שזו הדרך. אז השאלה, אני אחזור לשאלה שלי, איך אני מוצא את הנקודה של הפאזל שאני שייך לכל התמונה הזו?
תראה, קודם כל לגבי השפה, יש בעל הסולם נותן לנו עצה. הוא אומר, אם אתה, תן בי אמון ותלמד. אם אחרי שתלמד, תפתח כל ספר, כולל ליקוטי מוהר"ן וכולל ספרים של תלמידי הבעל שם טוב, וכתבי הארי, ובן איש חי, דעת ותבונה, ספרי קבלה של הרמח"ל, תפתח את זה ותראה שמאיר לך הספר, אתה תבין הרבה יותר טוב. אז מה, 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 מה אתה יכול להסיק מסקנה? שמה שבעל הסולם לימד אותך זה נכון. והניסיון מראה שזה בפירוש, פשוט בחוש מורגש לכל מי שלומד את בעזרת התורה של בעזרת בעל הסולם, זה ממש מורגש. עכשיו זה לגבי השפה. מה שאמרת לגבי השפה, איך אני יודע שאני לומד? פה זה כאילו ללמוד את פנימיות התורה, ואיך אני יודע שאני מבין שהתפיסה שלי היא נכונה.
לא, נועם, רק דבר, אני חושב
לך שום דבר, בגלל שבמקרה הזה, אם אתה לא לומד נכון, אז גם בבעל הסולם אתה יכול לא להבין, ואז לא יאיר לך ספר אחר, ואז זה יהיה כמו שאתה הגעת לאמריקה וגילית שלימדו אותך צרפתית במקום אנגלית.
לא, חושב לך, אני לא מפקפק בדרך, אני מאמין בדרך, וגם יש חוויות בדרך.
להסבר לכולם שלא אולי לא הבינו את הנושא של השפה.
אוקיי.
ולגבי מה שאמרת, שהרבה אנשים עוסקים בתורה ומצוות, גם במצוות מעשיות וגם בתורה, ואתה רואה שלא משתפר, אז בשביל זה צריך ללמוד קצת יותר לעומק, לקרוא בקדמה לתמוד 10 ספירות, את איך מקיימים, איך קיום תורה ומצוות, איך, למה. הלמה והאיך הם מאוד מאוד משמעותיים להשגת המטרה. שזה כל הבירור וההבחנות שיש שם בנושא של לשמה ושלא לשמה, והסימן יפה שתלמיד רואה תוך 5 שנים או תוך 3 שנים, שמרגיש שהוא מזדכך, שהיצר הרע היה קצת מרפא ממנו, שיש לו פחות הרהורים ובירורי עבירה, והוא נמצא במקום יותר טוב. כל הדברים האלה זה סימנים ואינדיקציות שחזן נתנו לנו, לדעת אם אנחנו בדרך או שאנחנו לא בדרך. אז... כרגע זה לא הזמן כאילו להאריך בזה, אבל אם באמת רוצה, תסתכל להתחלה של הקדמה לתלמוד 10 ספירות, בערך 3 דפים בתוך ההקדמה, אני לא יודע בדיוק כמה. אולי 4 עד 5 דפים אולי.
אוקיי, תודה רבה, נועם.
טוב, חברים, אנחנו הארכנו הרבה.
תודה רבה, לילה טוב.
כן, תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה, לילה טוב, נועם. תודה רבה.
לילה טוב.
תודה, חברים.